מתכוון לצאת הכוכבים. הוא מביא שם את הגמרא בתענית. מזה אני רוצה לעבור לעניין מאוד מאוד חשוב, מאוד כללי, שהוא קשור גם למה שדיברנו עכשיו. אני מוכרח לדבר קצת דברים אוטוביוגרפיים, כדי שתדעו על מה אני מדבר. אני זכיתי ללמוד תקופה מסוימת מפיו של גאון גדול ומופלא בשם רב גדליה נדל. ודאי חלק מכם שמעו עליו, ושמעתי ממנו דברים בקשר לפרשיות התורה הראשונות, וכתבתי ספר בתורתו של רב גדליה על השיעורים האלה ששמעתי. אבל בעצם, למרות הדברים המחודשים והמעניינים שיש שם, הדבר הכי חשוב בשבילי ממה שלמדתי אצלו, זה היה מושג שהוא לימד בקשר לגמרא, בקשר ללימוד הלכה, לימוד תלמוד, ששינה לי בעצם את כל צורת הלימוד, וזה היה בגיל מאוחר. שמעתי אותו בערך כשהייתי בן 40, וממש הרגשתי שזה משנה לי את צורת הלימוד. המושג שהוא דיבר עליו בעצם היה המושג של הרעיון שבכל מצווה. הרעיון שבכל מצווה זה מושג שהוא לא זהה למושג טעמי מצוות. אלא מהו? אני אקח דוגמה ממה שדיברנו כרגע. מה הרעיון של הדלקת נרות במקדש? אין ספק שהדלקת נרות במקדש זה משהו שהוא, אפשר להגיד עליו משהו, מבחינה, חוץ מאשר מבחינה טכנית, מה צריך לעשות. שצריך לשים שבעה, מנורה של שבעה קנים, ושהנרות יהיו בכיוון כזה, בכיוון כזה, שמדליקים בזמן כזה, בזמן כזה. מה זה הדלקת הנרות במקדש? מה התורה רוצה מאיתנו? התורה רוצה יעלו נרות במקדש בשביל מה? מה זה יהיה שם? זה יהיה איזה נר שהוא דולק כל הזמן במקום הזה. יש שם קצת אור, יש שם, אז הגמרא אומרת, וכי לאורה הוא צריך. הלא כל העולם הולך לאורו. אז כן, צריך להיות שם אור במקדש. הלילה במקדש אסור לו להיות חשוך. והנר המערבי, הוא צריך לדלוק כל הלילה, לא רק הנר המערבי. המושג של מקדש חשוך זה מושג לא רצוי, והתורה אומרת לנו צריך להיות אור במקדש. אמרתי משהו על טעמי מצוות? לא אמרתי שום דבר. טעמי המצוות זה בכלל בשמה צריך מקדש? בשמה צריך מנורה במקדש? בשמה צריך זה? בשמה צריך זה? בכלל כל העניין של טעמי מצוות לא קשור פה. מה התורה רוצה? מה הרעיון שהיא אומרת כאן? לא מה הפרטים הטכניים, מה הרעיון? הרעיון הוא שיהיה אור במקדש. זה אור כזה שהוא לא כלפי חוץ. הרי אנשים לא רואים אותו. מי שנמצא בעזרה לא רואה אותו. פירוש הדבר שהרעיון של המנורה במקדש הוא משהו שקשור למקום, להיכל הזה, ששם צריך להיות אור. לעומת זאת, הרעיון של נרות חנוכה הוא לפרסם את הנס. הרמב״ם אומר שזה עיקר העניין, זה הפרסום הנס. וכיוון שזה עיקר העניין, אז יש לזה גם השלכות. ההשלכות הן שזה יהיה בשעה שאנשים מסתובבים בחוץ. ואם עבר הזמן שאנשים מסתובבים בחוץ, אין טעם כבר להדליק. כי הגדר של ההדלקה זה לפרסם את הנס של הדלקת הנרות שהייתה בזמן חנוכה. וזה נותן כמובן השלכות ותוצאות להלכה. הרעיון פה זה לא שיהיה אור באיזה מקום. זה לא בבית, זה בחוץ. הרעיון הוא לפרסם את הנס. וכך לכל מצווה יש רעיון. בין מצוות תעשה, בין מצוות לא תעשה. הרעיון הוא, אז שאלו אותי כמה פעמים, מה זה, אז זה הגדר. מה פירוש? זה נכון שזה הגדר, אבל זה הגדר, בדרך כלל איך לומדים? כלומדים גמרא, לומדים איזה עניין, אז מחפשים את הפרטים שהגמרא אומרת, מצרפים פרט לפרט, מצרפים דבר לדבר, ואומרים, נבנה את הגדר, נגיד, מה בעצם עולה מכל הפרטים? עולה איזושהי הגדרה מסוימת של ההלכה הזאת, של המצווה הזאת. רבי דליה אמר שהכיוון הוא הפוך. מאיפה חכמים ידעו את הפרטים? לא תמיד הפרטים זה הלכה למשה מסיני. הפרטים חכמים למדו אותם מפי דעתם, אומר הרמב״ם, במידות שהתורה נדרשת בהם. אז המידות שהתורה נדרשת בהם זה פרשנות של התורה, שקיבלנו את המידות האלה מסיני. אבל המידות זה לא רק י"ג מידות. הרמב״ם בשורש השני כותב, כל מה שנלמד בי"ג במידות, בי"ג מידות או בריבוי. מה זה ריבוי? ריבוי הכוונה איתור לשון. אם תשימו לב, תיקחו איזה מסכת שאתם רוצים, תעברו על כל הדרשות שבמסכת ותראו שרוב הדרשות הן לא בי"ג מידות. דרשות דאורייתא, דרשות שהן נותנות לנו דין תורה. רובם נלמדות מהלשון של התורה. שינוי הלשון, לשון כפולה, איתור לשון. ככה לומדים את רוב ההלכות. ויש גם, כמובן, י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, קל ופרט, קל וחומר, גזרה שווה וכו'. ויש גם סברה. למה לקרא סבראי? כל הדברים האלה זה מידות שהתורה נדרשת בהם. אז חכמים, בשביל לדרוש נכון את התורה, אמר רב גדליה, הם הרבה פעמים שמים לנגד עיניהם את הרעיון של המצווה. ואז הם יודעים איך לדרוש. או שהם אומרים מסברה. תראו, אני אתן לכם כמה דוגמאות, ותראו איך שהדבר הזה הוא יושב חזק בתוך הלימוד. יש לב בתורה של לא להקריב בעל מום. הגמרא בבחורות לומדת שמדובר דווקא על מום קבוע בגלוי, מום שבגלוי. נחלקו תנאים לגבי ארבעת המומים האחרונים שנזכרים, מעוך וחטות ונתוק וחרות. נחלקו תנאים, יש אומרים שכל הארבע האלה זה רק בגיד ולא בביצים, יש אומרים שגם בגיד וגם בביצים, ויש אומרים שמחלקים בין שני מומים לשני מומים. זה בגמרא ובחורות למתחת נדמה לי. בסוף הפסוק הזה כתוב, בארצכם לא תעשו. מה זהו בארצכם לא תעשו? איזה לב זה? נו, מישהו מוכן להגיד? לב דה סירוס. אסור לסרס בעל חיים ואסור לסרס אדם. הגמרא לומדת שזה אפילו בעלי חיים שלא קשורים למזבח, אפילו בן אדם, אסור לסרס. על מה נאמר האיסור הזה? על נתוק וחרות ומעוך וחרות ונתוק וקרות, לא תקריבו מהם להשם ובארצכם לא תעשו. אז לגבי הקרבה להשם, יש דין של מום שבגלוי. ונחלקו תנאים, האם גם בביתים זה נקרא בגלוי או לא. ואילו לגבי סירוס, כולי אלמא מודו, שזה גם בגיד וגם בביצים. מאיפה אני יודע את זה? הרמב״ם פוסק ככה, והתוספות על המקום בבחורות אומר, שלעניין סירוס, לכולי אלמא זה גם בגיד וגם בביצים. כי לעניין סירוס, העיקר זה שאם הוא מסתרס, העיקר זה אם הוא לא יכול להוליד, וברור שכל המקרים האלה, בין בגיד ובין בביצים, הוא לא יוכל להוליד. ומוכיחים את זה מגמרא בשבת בקשר לשותה כוס של עיקרים. מאיפה חכמים לקחו את זה? הרי אמרת שלא תקריבו מלא להשם, זה רק מום שבגלוי. ועל זה נאמר, ובארצכם לא תעשו. אז מאיפה לקחת את זה שפה זה פתאום לא רק במועים שבגלוי? מהרעיון של המצווה. למה? כי התורה מונה כל מיני מומים. עיוור, פיסח, חרום, שרוע, כל מיני מומים. שהיא מגיעה למומים האלה של המאוך וחטות ונטוב וקרות, היא אומרת, ובארצכם לא תעשו. מה פירוש? את אלה אל תעשו בארצכם. יש איסור סירוס. אין איסור של לעשות מום אחר. אבל יש איסור סירוס. כלומר, יש צער בעלי חיים וכדומה, אבל איסור סירוס זה רק באלה. אומרים חכמים, מה הרעיון? הרעיון שלא נעשה מום שבגלוי? למה התורה אומרת דווקא באלה? ברור שהיא אומרת שזה איברים שבהם יגרום, זה יגרום סירוס לאדם. זה מה שהתורה מקפידה. התורה אומרת, בארצכם לא תעשו, כלומר אל תסרסו. אז אם זה אל תסרסו, זה לא משנה אם זה בגלוי או לא בגלוי. אין על זה שום לימוד. שום לימוד אין על זה. זה פשוט, חכמים אומרים, מסברה. אבל מה פירוש מסברה? מאיפה לקחו את הסברה? אולי התורה אומרת, זה רס הקוסוב, יש מומים שבגלוי, בארצכם לא תעשו, מומים שבגלוי במתור מאוך וחטות לא? אם זה נאמר על זה, אז ברור שהרעיון של המצווה הוא לא לגרום לאדם שלא יוכל להוליד. לא תעמוד על דם רעך. היה רואה חברו שהוא טובע בנהר, או ליסטים רודפים אחריו, חיה רעה רודף אחריו, מניין שלא יעמוד וייתן לו ללמות, לא תעמוד אדם רעך. צריך לעשות כל תצדיקי להציל אותו. מה לגבי בן אדם שהוא חולה סופני, לא עלינו, שיש לו רק כמה שעות לחיות, והוא סובל איסורים, והוא כבר ציווה לביתו ואמר וידוי ועשה הכל, ועכשיו אם שואלים אותו, אתה רוצה שנעשה עוד פעולות החייאה? ויגיד, תעזבו אותי, תעזבו אותי, מה הדין? נחלקו פוסקי דורנו, כלומר, דור הקודם. ציצל יעזר, כולכם שמעתם, היה פוסק גדול, היה גם הרב של בית החולים, שערי צדק. הוא פסק שבן אדם שיכול להאריך חיי אדם אחר, בכל תצדקי שבעולם, הוא חייב להאריך. לא תעמוד אדם רעך. בכל תצדקי שבעולם, אתה יכול להאריך לו את החיים בעוד כמה שעות, אתה חייב להאריך לו את החיים. אתה רואה שהוא הולך למות, אתה יכול להציל אותו? מה זה להציל אותו? הגמרא אומרת שלהציל זה אפילו לחיי שעה, זה גמרא ביום הפיי. אפילו לחיי שעה, מי שנפל עליו הגל, אתה יודע שהוא יחיה רק עוד שעות תפורות, עוד רגעים, אתה חייב להציל אותו. אז הוא אומר, אין דבר כזה, אין שום דבר שעומד בפני זה, זה מצוות לא תעמוד על דם רעך. החזון איש, רב שלמה זלמן, הרב אלישי ואחרים אמרו, אם בן אדם מגלה דעתו שאין לו טעם להמשיך לחיות את כמה שעות, הוא כבר חזר בתשובה, הוא כבר ציווה לביתו, הוא עכשיו רק סובל, אין חיוב להמשיך לעשות פעולות החייאה, לגרום לזה שהוא יחיה יותר. יותר מזה, האגרות משה כותב, אסור לעשות פעולות כאלה. אסור לעשות פעולות כאלה. ומה נחלקו? נחלקו ברעיון של המצווה. האם הרעיון שלא תעמוד אדם רעך הוא קדושת החיים? התורה רוצה שאנחנו לא ניתן ליהודי למות. בכל מקרה, בכל מצב, בלי להתחשב בשום דבר אחר. לא לתת ליהודי למות. אם אתה יכול להאריך את חייו. ככה תפס את ציצל אליעזר. הפוסקים האחרים תפסו שהרעיון של המצווה הוא אחיך זועק לעזרה, לא תעמוד על דם רעך. או שהוא זועק לעזרה בפה, או שהוא זועק לעזרה אילמת, אבל הוא זועק לעזרה. אז תעזור לו. לא תעמוד על דם רעך, אתה רואה חיה רודפת אחריו, אתה רואה אותו תובע. לא תעמוד על דם רעך, אל תיתן לו למות, כאשר הוא זועק לעזרה. אם אנחנו מבינים את רעיון המצווה בצורה מסוימת, יוצאת לנו הלכה מסוימת, ואם מבינים את רעיון המצווה בצורה אחרת, יוצאת הלכה אחרת. לאף אחד משני הפוסקים אין ראיה מפורשת בגמרא. אין ראיה. כי מה שכתוב שאפילו לך אישה, הם יגידו לך זה כשהוא עוד לא ציווה לביתו, כשהוא עוד לא עשה תשובה, תן לו עוד הזדמנות. אלא השאלה היא איך מבינים את רעיון המצווה. המנחת חינוך אומר, כמו הרוב הפוסקים, כמו מה שאמרתי מקודם, והוא אומר עוד דבר יותר גרוע, חס ושלום, אבל מיד נסביר אותו. הוא אומר שאם חס ושלום בן אדם רוצה להתאבד, אין עליך מצוות לא תעמוד על דם רעך. אבל כולם צעקו מה ייתכן, ומביאים תשובת מהר"א מרוטנבורג, בשום אופן לא. אז זה משהו אחר. זה הפרושי מאיסורא. הפרושי מאיסורא, ודאי שאנחנו חייבים. בן אדם חס ושלום רוצה לשלוח יד בנפשו, אנחנו חייבים להפריש אותו מהאיסור. אבל זה לא תעמוד על דם רעך. הרי מנחת חינוך הוא מאוד מדויק. הוא מחפש גדרים מדויקים של כל מצווה. הוא אומר, אין פה לא תעמד על דם רעך. לא תעמד על דם רעך זה שאל תתעלם מזעקתו. אבל כאשר הבן אדם, לא רק שהוא לא זועק, הוא אומר, תעזוב אותי. אז אין מצוות לא תעמד על דם רעך. במקרה של מתאבד, יש הפרושי מאיסורא, אבל במקרה של חולה סופני שדיברנו, אין שום מצווה, ועד רבה, אסור לגרום לו איסורים, סתם. דוגמה שלישית באחרונה, מחלוקת המוראים בגמרא בסנהדרין, נדמה לי פיבה בעמוד ב', לגבי מהו שיקיז בן דם לאביו. האם מותר לבן להקיז דם לאביו? אז רב מתנה אומר, ואהבת לרעך כמוך כתיב. כלומר, שכיוון שהאבא מעוניין שתקיז לו דם, זה לצורך רפואי, אז אין בעיה, למרות שלעשות חבורה באביו זה איסור מיטה, חיוב מיטה, אבל לא נאמר על זה האיסור. אם זה לצורך רפואה שהאבא רוצה, ואהבת לך כמוך. והמורה אחר שאני כרגע לא זוכר מי הוא, אומר, מבחינת הדין אתה צודק, אבל זה לא בגלל לא אהבת לך כמוך. הוא מביא פסוק, לימוד מפסוק, מכה בהמה, מכה אדם, לא חשוב כרגע הלימוד, בכל אופן הוא מביא לימוד מדויק מפסוק, שאומר שאם זה לצורך רפואה, אז אין עוברים על האיסור של מכה אביו אמו. במה נחלקו? איך רב מתה יודע את זה מ"ואהבת לך כמוך"? הוא יודע את זה מהרעיון של המצווה. הוא אומר, מה זאת אומרת? כשהתורה אומרת שאסור לך להכות את אביך, אסור לך לעשות חבורה באביך, אז מה היא מתכוונת? מה כוונת התורה? כוונת התורה שלא תעשה לו צער, שלא תעשה לו משהו שהוא גם לגבי חבר רגיל אסור לך לעשות, על אחת כמה וכמה לגבי אביך. אבל המנדה אמר השני אומר, זה לא, אתה לא יכול ללמוד את זה מאבטה לך כמוך. מאבטה לך כמוך, זה חבר שלך שאומר לך, תעשה לי טובה, תקיז לי דם. אבל אבא זה אולי משהו אחר לגמרי, אולי זה לא הרעיון. הרעיון זה לא שלא תעשה לחברך, מה ידע סני הלך לחברך לא תעביד, אבא שלך זה חבר שלך? לא, אבא שלך זה הוקש כבודו לכבוד המקום, ואתה צריך להיות במורה ובעירה, לא להקיז לו דם, אפילו שהוא רוצה. מה זאת אומרת? אני אפצע את אבא שלי, לא שייך. אבל התורה מגלה? בסדר, אז התורה מגלה. אבל אל תגיד לי ואהבת לך כמוך. זה לא הרעיון של המצווה. אז נחלקו המוראים, מהו הרעיון של המצווה? אפשר לחלוק. אני כתבתי לאחרונה שני ספרים, שבהם השתמשתי בביטוי כוונות התורה, בלי לדעת שזה מן הראוי להשתמש בביטוי הזה באמת בהקשר הזה, אלא פשוט לקחתי אותו מהמושג כוונות התורה שמופיע בראשונים בהקשרים אחרים. ברמב"ם במורה נבוכים ובספורנו יש לו על כוונות התורה. השתמשתי בביטוי הזה, אבל אחר כך מצאתי, אחרי שכתבתי את הדברים ואחרי שפרסמתי אותם, לא פחדתי לפרסם את זה, כי חשבתי שהמושג הזה הוא נכון, כוונות התורה במובן הזה של הרעיון של המצווה. אחר כך מצאתי בריטב"א בסוכה, שהוא שואל על תשבו כן תדורו. הוא אומר על הלימוד, תשבו כן תדורו. הוא אומר, אדרבה, תשבו זה לא כן תדורו. מה זאת אומרת תשבו כן תדורו? תשבו זה משמע אחרת. אז הוא אומר, חכמים ידעו את זה מכוונת המצווה. כוונת המצווה היא מה שכתוב בדף ב' עמוד א' בסוכה, שהאדם יעביר את דירתו לשבעה ימים לדירה אחרת. זאת הכוונה של המצווה. כי אלמלא שהיינו מבינים את כוונת המצווה, אז לא היינו יודעים מה זה תשבו שבעת ימים. מה זה תשבו שבעת ימים? אפשר להבין את זה בהרבה צורות. אפשר להבין שאדם צריך להיכנס לסוכה, להיות בה שבעה ימים ושבעה לילות. לא לצאת משם. תשבו שבעת ימים, תשבו. אפשר להבין, תשבו שבעת ימים, פעם ביום, תיקח כיסא, תשב, ותצא החוצה וקיימת את המצווה. מה זה תשבו? אומר רבא, אמרה התורה, כל שבעה ימים, עשה דירתך ארעי, וסוכתך קבע. תעביר את הדירה שלך לסוכה, זה הכל. צא מדירת, סליחה, לא, 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 לא דייקתי בלשון. צא מדירת קבע ואור לדירת ארעי. כלומר, תעבור דירה. בסדר, אז שעוברים דירה. אז איך מתנהגים בדירה החדשה? כמו בדירה. תשבו, כן, תדורו. כלומר, אני עברתי דירה לשבעה ימים לך. אז אני אוכל פה, אני ישן פה, אבל אני יוצא החוצה מתי שבא לי. זה הרעיון של המצווה. אז הריטב"א אומר, זאת כוונת המצווה, כך הוא כותב. זה המקור. המקור הוא כוונת המצווה. אז אפשר ללמוד מזה הלכות, אפשר להבין ככה את הגמרא יותר טוב, אפשר ל... אני לא אומר שבכל סוגיה זה תכף הופך להיות האישו של הסוגיה, אבל זה דבר שהוא כל כך מתבקש לחפש אותו ולגלות אותו ולראות איך שהרבה פעמים אתה מבין את הפרטים של ההלכה לאור הדבר הזה. ובלי זה קשה לך. ומאיפה חכמים ידעו את מה שהם אמרו? גם כשיש דרשה, גם כשאין דרשה, למה דרשו בצורה כזאת? למה כך דרשו? אפשר היה אחרת. כל צורת הלימוד של מקורות ההלכה הופכת להיות משהו מואר. אני רוצה לסיים.